טוב, שלום לכולם. אנחנו ממשיכים חוזרים לעניין של ברכות א', ואנחנו נמצאים בעמוד 10. טוב, אז הגמרא פה במסרת ברכות בעמוד 10 אומרת ככה, תראו בגמרא עצמה, בסוף הדברים של הגמרא, כן, כתוב, זה, יש כלל כזה שאומר שהצדיקים חוששים שמא יגרום החטא, כן, הדבר הזה נאמר אצל כן, אצל יעקב אבינו, יש פה איזה דיון בגמרא שגם מביאים את זה על דוד המלך, לא נקרא את כל הדיון, כי זה פחות הנושא שלנו, אבל אצל יעקב אבינו זה מפורסם יחסית, שכתוב, העירה יעקב מאוד ויצר לו, כן, כאשר הוא בא לקראת המפגש מול עשיו. ושם אחרי שואלים, ממה הוא פחד, הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, אז הגמרא מדברת על זה פה, הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, שמרתיך בכל אשר תלך, אז הגמרא אומרת, הוא פחד שמה יגרום החטא. נכון שהייתה הבטחה, אבל אחר כך יכול להיות שיעקב אבינו חס ושלום, החטאים של יעקב אבינו, כן? חטא, הוא עשה איזשהו חטא שיגרום שהקדוש ברוך הוא יסיר את ההבטחה הזאת. אז זה מה שהגמרא אומרת פה למטה, אתם רואים בחמש שורות מלמטה, כתוב שמה יגרום החטא, כדרבי יעקב ברידי, דרבי יעקב ברידי רם, הכתיב, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך. זאת ההבטחה של השם ליעקב אבינו, וכתיב, והעירה יעקב מאוד, אמר שמה יגרום החטא. אז זה התשובה, לכן הוא פחד, שמה יגרום החטא. טוב, ואז נראים פה עוד דוגמה לזה, שאומרת ככה, דוגמה מכלל ישראל כדתניה, עד יעבור עמך השם, עד יעבור עמזו קניתה. נכון, פסוק שנאמר בסוף שירת הים, עד יעבור, אז יש פה פעמיים עד יעבור עמך השם, עד יעבור עמזו קניתה, פעמיים עם ישראל עד שהוא יעבור. למה צריך להגיד פעמיים עד שהוא יעבור? כן? אז הגמרא פה רוצה להגיד שזה בעצם, התורה פה מכוונת לשתי הפעמים שעם ישראל עבר לארץ ישראל, כלומר לשתי הביות לארץ, כן? עד יעבור עמך השם, זו ביה ראשונה. עד יעבור עמזו קניתה, זו ביה שנייה. אז יש פה, ביה ראשונה זה ביה ראשונה הכוונה בימיו של יהושע בן נון שנכנס לארץ, ומה זה ביה שנייה? אחרי שחזרו מגלות בבל, עם, כשאשר עזרא ונחמיה היו המנהיגים של האומה. עד יעבור עמזו קניתה זו ביה השנייה. מכאן אמרו חכמים, ראויים היו ישראל לעשות להם נס בימי עזרא, כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון, אלא שגרם החטא. כן? אז יש פה איזושהי הקשה בין הביה הראשונה לביה השנייה, וגם פה יש את הכלל הזה שמה יגרום החטא, או שגרם החטא. מה זהו, מה הכוונה אירועים ישראל לעשות להם נס? תראו, רש"י פה מסביר, לבוא ביד רמה. נכון, הרי בביה שנייה, כאשר עלו עם ישראל מבבל ועם עזרא, אז היינו תחת מלכות פרס. היינו תחת מלכות פרס. כורש בהתחלה אישר לעם ישראל לחזור. אחר כך התחילו גם לבנות בית המקדש, והחשברוש ביטל לבנייה בית המקדש. אחרי זה החזיר אותה, וזה. אבל היינו תחת מלכות פרס. כן, אבל היה ראוי לעשות להם נס, לבוא ביד רמה. לבוא שאנחנו נהיה השולטים, אנחנו נהיה המובילים, אנחנו נהיה אימפריה. כן, אלא שגרם החטא. רש"י כותב פה, אלא שגרם החטא, ולא הלכו אלא ברשות כורש. וכל ימי מלכות פרס נשתעבדו להם לכורש ואחשוורוש ודריווש האחרון. ואחרי מלכות פרס, אז היינו משועבדים למלכות יוון, עד שהיה נס חנוכה, שהיום אנחנו ככה בסוף, בשלי חג החנוכה. בסדר, אז בכל אופן יש פה, מה שלענייננו, יש כאן פעמיים שעם ישראל, שתי ביות שלו לארץ ישראל. עד יבוא עמך השם, עד יבוא עמך השם, הביה הראשונה, כלומר, הפעם הראשונה שעם ישראל עשה ארץ, ואז בנה בית המקדש הראשון, זה נקרא עד יעבור עמך השם. והבית המקדש השני נקרא עד יעבור עם זו קניתה. ככה נקרא הביה השנייה שהיא בעצם בית המקדש השני. יש פה שתי תקופות של עם ישראל, תקופה שאנחנו קוראים פה עמך השם, תקופה השנייה שאנחנו נקראים, עם זו קניתה. כלומר, זה שתי בחינות. אז באמת הרב פה פותח פה פתח לסוגיה מאוד, סוגיה מרתקת, שבעצם להסביר את ההבדלים קצת בין בית ראשון לבית שני. לפי ההגדרה שיש כאן, לפי הדרשה הזאת של חזל בגמרה, כן? עבור עמך השם זה ביה ראשונה, עמדו כאן זה ביה שנייה. אז רואים פה שיש הבדל בין עם ישראל בית המקדש הראשון לבין עם ישראל בית המקדש השני. יש הבדלים גדולים ביניהם. כן? אז הרב פה רוצה בעצם להעמיק כאילו בנקודת נקודת ההבדל בין הדברים. רק לפני שנגע בזה, רק מה כתוב פה? אלה שגרם החטא, על איזה חטא מדובר? על איזה חטא מדובר שזה? מה זה? שמה? לא, איזה חטא עם ישראל עשו בביאה השנייה. איזה חטא הם עשו בביאה השנייה? אז אמר נישואי תערובת. יפה, אז יש מי שאומר ככה. הספר ראשית חוכמה, אני חושב, אומר נישואי תערובת. המערשה כותב, זה מצד שלא עלו בחומה. המערשה כותב שלא עלו בחומה. הכוונה שלא רצו לעלות, לא עלו לארץ ישראל כולם, בבת אחת, כאילו, האומה כאילו עולה לארץ, אלא עלו יחידים, פרטים, קבוצות, 10 יוחסין עלו מבבל, ולא רצו לעלות כולם. אז כאילו, חוסר עלייה לארץ ישראל, זה החטא, ככה המערשה כותב. ויש מי שכותב שבאמת התניסו את הערובת, שהיו בבית שני, שחזרו, שהיו ניסויים לגויות וכל זה. טוב, על כל פנים, אז זה החטא, אבל אני חוזר פה לדברים של הרב בן היה רוצה לבאר לנו כאן עכשיו את שתי הבחינות בית המקדש השני, בעצם. אנחנו יודעים מה ההבדל בין המקדש השני לשני, שאנחנו מכירים מה ההבדל העיקרי ביניהם, אתם יודעים? יפה, יותר מדויק לרוח הקודש, אלא השראת שכינה, השראת שכינה, נכון. בית ראשון הייתה השראת שכינה, בבית שני לא הייתה השראת שכינה, כן? זה כאילו בהבדל לכאורה ביטוי חיצוני, אבל זה לא סתם ביטוי חיצוני, אבל הוא מלמד על חילוק עמוק בין בתי המקדש האלה. אז בואו נקרא קצת את הדברים של הפסקה י"ז. כדתני אדוב המחל שם בראשונה, דבר כאן בשנייה, נראה שיש יתרון מצד הסגולה הנמצאת בישראל, מצד קדושת הנפשות, ויש יתרון מצד המעשים. טוב, זה איזשהו משפט פתיחה לכל... המאמר זה האמת שזה משפט פתיחה שהוא משפט מאוד יסודי בדברי הרב, בתורת הרב קוק. תורת הרב קוק, שהרב קוק נותן פה שני מושגים. נותן פה מושג הסגולה ומושג המעשים, כן? או במילים אחרות שלנו זה נקרא סגולה ובחירה, ופה זה קורא לסגולה והמעשים. זה שני מונחים שיסודיים ביותר בתורת הרב, כן? אז הוא אומר ככה, ויש יתרון מצד הסגולה, יש יתרון שבא מצד קדושת הנפשות, ויש יתרון מצד המעשים. מה פירוש הדבר? מה זה הסגולה ומה זה המעשים? כן? זה הרב קוק מאוד מדבר על שתי הבחינות האלה. הסגולה, זה אומר מצד קדושת הנפש, קדושת הנפשות בישראל. כלומר, הנפש ישראלית, יש בה מעצם הבריאה שלה, כן? היא נוצרה בסגולה אלוהית, כן? נוצרה בסגולה אלוהית, שזה הקדושה שנמצאת אצלנו בכוח. כלומר, זה שהנשמה הישראלית היא חלק אלוה ממעל, כן? היא נוצרה מהקדוש ברוך הוא בעצמו, כן? נקודה אלוהית שנמצאת בכל אחד ואחד מישראל. נקודה אלוהית בכל אחד מישראל, והנקודה האלוהית הזאת היא, כן? שהנשמה האלוהית השתלשלה מהקדוש ברוך הוא בעצמו, מהיציר ידיו של השם, זה כאילו הסגולה, זה הקדושה שהיא תבועה בכל נשמה מצד עצמה, והיא קיימת בטבע היצירה של הנשמה. הטבע של היצירה של הנשמה, יש בה סגולה של קדושה נשגבה מאוד מאוד, נשגבה ברמות מאוד מאוד, מאוד חזקות וגדולות. אפשר לגעת בה. מה, פח אחד קטן של שמן אולי, בזה, בפסקה הזאת, כן. נכון, יש מה ישראל יעשה. נכון, זה קשור לזה, נכון, הסגולה תמיד תישאר, כי זה טבע היצירה, טבע היצירה שאני, יש על זה איגרת שנקראת איגרת תקנה. איגרת תקנה של הרב קוק, איגרת מאוד מאוד יסודית בתורת הרב, שמדברת על הסגולה והבחירה, איגרת שהוא כתב לרדבז, איגרת תקנה, כוונה תפקוף נוני, זה הכוונה איגרת תקנה, איגרת תפקוף נוני. באגרות הראייה, עכשיו הוא ממש מרחיב במושגים האלה. אז הסגולה זה הקדושת הנפשות שבישראל. עכשיו, גם הבכוח הזה של הסגולה, גם לו יש מדרגות של גילוי. נכון, שאתה צודק בסופו של דבר, שמה שמיוחד בזה, שתמיד הסגולה הזאת תישאר, ויש נקודה שאי אפשר לגעת בה, ואי אפשר לטמא אותה, כן, כמו שהיוונים לא הצליחו לטמא את הפח קטן של שמן, אי אפשר להחשיך אותה, אי אפשר לטמא אותה וזה. אבל יש לה גם בה מדרגות של גילוי, כמו שהוא תכף הסביר לנו. זה, הסגולה זה כאילו הקדושה שבכוח. מה זה צד המעשי? מה זה המעשים? המעשי זה מה שאנחנו לוקחים מתוך הסגולה הזאת וממשים בתוך החיים שלנו. כלומר, הפעולות שאנחנו פועלים בעקבות ה... יש בנו הרי קדושה הפנימית בנפש, כן? שהנשמה שלנו היא נשמה אלוקית, ששייכת לכל מערכת המצוות ולכל מערכת הציוויים האלוקיים, לכל מערכת הרצונות האלוקיים, לכל המעשים הטובים, היא שייכת לכל זה. מצוין שאתה שייך לזה. אתה שייך לזה כי אתה יהודי, אתה נולדת ככה, מצוין שאתה שייך לזה. אבל בוא נראה אותך עכשיו עושה את זה, כלומר מוציא את זה לפועל. מתרגם את זה לשפת המעשה. זה שאתה שייך לכל מערכת המצוות זה נפלא, כי יש לך את הסגולה. אבל האם אתה יכול לתרגם את זה לשפת המעשה, אם אתה באמת מקיים גם את המעשים האלה, את הציוויים האלוקיים, את הרצונות האלוקיים? זה נקרא קדושת המעשים. כן? זה נקרא יתרון המעשים. כלומר הקיום של, כן? הקיום של הציוויים האלוקיים. לא רק השייכות לעולם האלוקי, שייכות לבריאה האלוקית, אלא גם כן ההוצאה של זה אל הפועל, כן? הגילוי של זה בחיי המעשה, כן? שזה כולל את כל קיום המצוות, שמירת הלא תעשה, שמירות מצוות לא תעשה, קיום מצוות תעשה, לימוד תורה, קיום מעשים טובים, כן? עשיית מעשים טובים, חסד בין אדם לחברו, וכל המעשים הטובים ששייכים במנעד הרחב. אז זה מצד המעשים. כלומר, הסגולה אפשר לקרוא לזה ככה במילים יותר, אם נתמצא, סגולה זה כאילו מה שנמצא, הקדושה שנמצאת בכוח, והמעשים זה מה שהוצאנו אל הפועל מתוך הסגולה הזאת. זה לא בדיוק, זה לא בדיוק. זה ככה, כי גם הסגולה בסוף יש לה התגלויות, כמו שאנחנו נראה עכשיו, שגם לסגולה התגלויות בפועל, כן, איך היא מתגלה. אבל כל פנים, הסגולה היא בסוף הטבע, הנשמה שהקדוש ברוך הוא יצר. עכשיו, אומר הרב, אגב, מה באמת יותר גדול? החלק של האדם, החלק של הסגולה או החלק של המעשים? מה אתם אומרים? מה יותר גדול באדם? חלק של הסגולה או חלק של המעשים? אז הרב איגרת הקנה מסביר שהחלק של הסגולה הוא הרבה יותר עליון. טוב, בוא נראה, בוא נקדם קצת בפסקה שלנו, נסביר קצת את הדברים האלה. אני חוזר שוב למשפט הזה. נראה שיש יתרון מצד הסגולה נמצאת בישראל, מצד קדושת הנפשות. ויש יתרון מצד המעשים, ונראה, שבביאה הראשונה, שתכלית הקדושה הייתה אז בית הראשון, הייתה קדושת הסגולה גדולה מאוד, שהייתה השכינה שורה בהם בגלוי וכיוצא בזה, ובית שני הייתה קדושת הסגולה קטנה לערך הבית הראשון, אבל הייתה בו קדושת המעשים גדולה, שבו היו אנשי כנסת הגדולה ונתרבו כמה מצוות הרבנן, שזהו הכל קדושת המעשים. אלא שקדושת הסגולה לא הייתה גדולה כל כך כבבית ראשון. אז בואו נסביר. אז מה הוא אומר כאן בעצם? בית ראשון הייתה בו קדושת הסגולה בעוצמות גבוהות, ובית ראשני הייתה פחות קדושת הסגולה, יותר קדושת המעשים. כן? איך זה בא לידי ביטוי? מה זה אומר? אומר ככה שהסגולה זה בעצם קדושת הנפש מצד עצמה, קדושת הנשמה מצד עצמה. זאת אומרת, אתה רואה שבבית ראשון, הנשמות היו הרבה יותר גבוהות מאשר בבית שני. מה זאת אומרת הנשמות יותר גבוהות? אתה רואה שהנשמות היה להם קשר, קישור לשכינה. היה להם קישור לרובד, לעולם העליון. קישור של העולם העליון. מאיפה מגיע הקישור לעולם העליון? קישור לעולם נבואה, כן, לנבואה, להשראת שכינה, לרוח הקודש, כל הדברים. מאיפה מגיע קישור לזה? מתוך הסגולה של הנשמה, מתוך הסגולה של הנשמה. עצם זה כלומר, יוצא, בא לידי ביטוי, בא לידי גילוי, כן? כוח הנשמה האדיר שבעם ישראל. נגיד אם היום, אני אסבר קצת את האוזן ככה, היום, אנחנו ברור שהקדושת הסגולה שלנו היום, היא כרגע, בשלב הזה, היא פחות מאשר בית ראשון. למה? כי עוד פעם, כי לנו עדיין את ההשראת של השכינה, כן? אז במה בא לידי ביטוי, ניתן לזה ככה. רק כדי לסבר את האוזן, להבין מה זה אומר שקדושת הסגולה בא לידי ביטוי. כן, שהיא יותר גדולה, מה זה אומר? נשאל ככה, מה יותר גדול, סליחה, לא מה יותר גדול, אלא האם אתם רואים הבדל היום בין ישראלי לגוי, בין יהודי לגוי, נגיד, לא משנה, אתם רואים בין ישראלי לגוי, איזה הבדל אתם רואים? יש הבדל? טוב, אז כנראה מכלפי חוץ אפשר למצוא הבדל, בדרך כלל שתראה, יסתמו לך שני אנשים, אחד יהודי, אחד גוי, 90%, אולי אפילו קרוב ל-100%, אתה תדע לזהות מי היהודי, מי הגוי. כן, בדרך כלל, יש משהו בצורה ככה, כתוב במי השילוח גם כן, הצורה החיצונית, אתה מצליח לזהות איך הצורה החיצונית אפילו. אולי גם יש איזושהי עילה כזאת, לא יודע, אבל אפשר לזהות חיצונית. אבל אני שואל עכשיו, האם זה כל כך בולט ההבדל הזה? כאילו, במה זה בולט שאנחנו שונים מהעמים? שעם ישראל שונה מהעמים? אז אפשר אולי למצוא הבדלים קצת, אפשר למצוא הבדלים קצת בתכונות של החיים, אתה מסתכל עכשיו בתכונה של החיים של הבן אדם, זה יותר רחמני בישני, כמו לחסדים. יש בסופו של דבר, יש איזושהי עדינות ישראלית, איזושהי שייכות לתורה יהודית וישראל. יש איזה משהו, אבל זה לא כל כך בולט. אבל כאשר קדושת הסגולה, בבית המקדש הראשון, אז כאילו לא היה שאלה כל כך, מה ההבדל בין הישראלים לבין הגויים? בין היהודים, מה ההבדל? היה ברור, כאילו, בעם ישראל יש, אם אתה מגיע למדינת ישראל, אתה רואה שיש פה, לא דבר עכשיו על הפרטים, כל שאלתי על הפרטים, לא על הפרטים, רואה מדינת ישראל, אתה רואה, אתה מרגיש חיים אחרים, אתה חווה חוויות אחרות, אתה נמצא בארץ ישראל, יש פה השראת שכינה, השראת שכינה זה אומר שיש פה עם, עם שהוא קשור לאלוקות, עם שהוא מחובר לאלוקות, הוא מחובר לעולם אחר. ולעומת זאת, אתה נמצא בצלמים אחרים, אתה רואה שזה לא ככה, אתה חש את זה, אתה רואה את זה, אתה חווה את זה. כלומר, הנשמה הישראלית, כאילו, ההבדל בינה לבין הגויים, הוא היה ברור, הוא היה מוחלט, הוא היה גדול מאוד. כי למה? כי היא באה לידי ביטוי, קדושת הנשמה. קדושת הנשמה הישראלית באה לידי ביטוי בצורה מאוד עוצמתית, מאוד חזקה, מאוד חריפה כזאת, כן? שבמקדשון, אתה באים בארץ ישראל, רואים, יש הבדל עצום, הנה, זה נשמות של יהודים. שיש פה השראת שכינה, חווים את זה, זה הזרמה נשמתית, הרב קוק קורא לזה. יש פה הזרמה נשמתית, כן? הנשמה כאילו מרגישה גלים אחרים. לעומת זה, כשאתה נמצא, כשאתה הולך לגויים, אתה לא מרגיש את זה, זה משהו אחר. כלומר, קדושת סגולת הנשמה, הכוח של הנשמה הישראלית התפרץ, היה עצום, היה כאילו, יצא החוצה בצורה מאוד מאוד עצומה. אתם מבינים, זה מגיע מצד עצם הנשמה הישראלית. עצם הנשמה הישראלית. כמובן, כדי להיות, עכשיו, זה הייתה חוויית החיים של כולם, כאילו, גם של חוטאים בעם ישראל, גם של חוטאים. אבל בסופו של דבר, כדי להיות, נגיד, נביא בעצמך, להיות פרט של נביא, אתה בדיוק צריך להיות צדיק, שלם, ותמים במעשים שלך, במידות שלך, ובעוד שאר הנתונים שחזל מונים, כדי להיות נביא, כן, בפן הפרטי. אבל חוויית החיים של כולם הייתה של השראת שכינה, של זרימה נשמתית מעולמות העליונים, מעולמות העליונים, כן? כי הייתה, הכוח של הנשמה הישראלית התפרץ החוצה. עכשיו, זה גם מדרגה כזאת שאנחנו נחזור אליה, אנחנו נחזור אליה עוד מעט. היום, אם בקולות ישמעו, נחזור אליה אותו, אנחנו בשלבי גאולה. אנחנו נגיע למדרגה הזאת שקדושת הסגולה הישראלית תתפרץ החוצה, בסדר? ונחזור לנבואה, נחזור להשראת שכינה, נחזור להזרמה נשמתית שתהיה בתוך חוויית החיים, ואולי אפילו, כנראה שגם יותר גדול אפילו מבית ראשון, נחזור לשם. כרגע אנחנו עוד לא שם. אנחנו עוד לא שם, אנחנו עדיין פחות מהם כמובן. אבל בעזרת השם נחזור לשם. אבל אתם מבינים קצת מה זה אומר שקדושת הסגולה שהייתה בית ראשון? זאת אומרת שהטבע של הנשמה הישראלית, הוא התפרץ החוצה. כן, יש לו יכולת להופיע כאילו בעולם הגלוי, בעולם הגלוי, ולהיות מחובר לעולם אלוהי, עליון, נשגב, כן? זה היה בית המקדש הראשון. אבל מצד שני, מה עם המעשים של בית המקדש הראשון? מה עם המעשים שם? אנחנו יודעים שהיה שם עבירות חמורות במקדש הראשון, עם כל חוויית החיים העצומה הזאת, והזרימה הנשמתית, והשראת השכינה שהייתה בית המקדש הראשון. עם כל זה, אנחנו יודעים שבסופו של דבר היה להם חטאים גדולים, כן, נחרב הבית על שלושת העבירות החמורות. שלושת העבירות החמורות היו בית המקדש הראשון. זה עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, היו בית מקדש ראשון, כן? אז במעשים הם היו כאילו, הגילוי בפועל של להוציא את הסגולה בגילוי של מעשים, זה, בית דין גרשון היה חלש יותר, היה חלש יותר. עד כדי כך שהיו בו את שלושת העבירות החמורות, בצורה כל כך חזקה, עד שהחריבה בית המקדש ממש. נכון? בסדר עד כאן? אז זה מה שהוא אומר כאן, אז מה בית המקדש שני? לעומת זה, בית המקדש שני, אז לא היה שם השראת שכינה. זאת אומרת שהסגולה של הנשמה הישראלית, היא לא באה לידי ביטוי בצורה כל כך עוצמתית וחזקה מצד אחד. זה מצד אחד. אבל מצד שני, ברור שיש את הסגולה כן, מצד שני, אבל הייתה שם קדושת המעשים מאוד חזקה. איך אנחנו רואים את זה? אז הוא אומר, כל לא היה שם שלושת העבירות החמורות. על מה נחרב בית המקדש השני? הוא נחרב על שנאת חינם, אבל לא על שלושת העבירות החמורות, כן? לא היה שם עבודה זרה, גלויות וזה. וגם היה שם אנשי כנסת הגדולה. כלומר, בית המקדש השני בעצם הייתה טרנספורמציה של בעם ישראל, כלומר, טרנספורמציה איזשהו מעבר, שינוי מעבר בין מעולם הנבואה לעולם החוכמה. מעולם הנבואה לעולם החוכמה. כן, מכל הנבואה שמתחברת, שהנשמה מתחברת לנשגבות, לעליונות, הנשמה מתחברת לשמה, זה הנבואה, זה בית המקדש ראשון, זה השראת שכינה. הנשמה מתחברת לאלוקות, לבין שהנשמה כולה מתחברת לאלוקות, אבל השכל מחובר. כאילו, זה שלב שהמעבר מנבואה לחוכמה. הנביא מראה, הנבואה פסקה, מתי? בתחילה בית המקדש השני. בחגי, ישראל ומלאכי, ראשונה, זה פסקה הנבואה, בתחילה בית המקדש השני. ואז אחרי זה, עבודת השם הופכת להיות חוכמה, כאילו. הקשר עם השם יותר נכון. הופכת מנבואה לחוכמה. חוכמה זה חוכמת החכמים. זה עבודת השכל האנושי. זה חוכמת התורה. חוכמת התורה, תורה, ובעיקר תורה שבעל פה. תורה שבעל פה היא מתפתחת בית המקדש השני. זה אנשי כנסת הגדולה, אנשי כנסת הגדולה, הם היו בעצם ההתרבות של התורה שבעל פה. ההופעה של התורה שבעל פה. עכשיו, זה מאוד קשור כמובן, למה זה קשור? לאיזה מהלך של חנוכה. למהלך של חנוכה, למה? טוב, תכף אני אסביר את חשוב לחנוכה, אבל שנייה, קודם כל, אתם מבינים? אז יש פה איזושהי טרנספורמציה, השתנתות מנבואה לחוכמה. אז במקדש השני, זה אנשי כנסת הגדולה. הם באים ומרחיבים את התורה שבעל פה. את החוכמה של התורה. זה לא כבר פן של הנשמה כאילו מתעלה לעולמות נבואים, אלא השכל האנושי צריך לעמוד, צריך לעבוד, כן? לברר את הדברים, לזכך את הדברים בשכל, בחוכמה שלו, כדי להגיע לעומקים של של רצון השם, אבל מתוך השכל שלנו, לא מתוך המפגש של קדושת הנשמה, כמו מתי בראתי שם, לא מתוך הסגולה של הנשמה שלנו, אנחנו עולים להבנות העליונות, אלא מתוך ההבנה השכלית שלנו. זה חוכמה. אז מצד אחד זה ירידת מדרגה, כי ירדנו מהסגולה העליונה של סגולת הנשמות הגדולה שהייתה בבית ראשון, ירדנו משם, הסגולה עכשיו התמעטה, נחשכה, אבל מצד שני הייתה קדושת מעשים מאוד גדולה. אנשי כנסת הגדולה, כאילו ההתרחבות של תורה שבעל פה, כן, היא יצרה דקדוק פרטני מאוד בשמירת כאילו החוקים, בשמירת המצוות הפרטיות, לשמור על הכללים, לשמור על חוקי התורה, להימנע מעבירות, כאילו זה החוכמה הסדרנית כזאת שמדייקת בפרטים. היא לא עוסקת בדברים כלליים גדולים, עליונים של נבואה. כן, היא עוסקת בדיוק המעשים. דיוק המעשים. זה השקס הגדולה, זה מה שהם עשו, כן? איך הם אומרים שם? הם אמרו שלושה דברים, נכון? מה הם אמרו? מה הם אמרו? שלושה דברים, השקס קיבלו מזה. שלושה דברים. איך? אתה זוכר אותה? לא, 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 זה לא זה. נו, ועשו סייג לתורה כתוב. הם מתונים בדין, ועשו סייג לתורה. מה זה עשו סייג לתורה? זה קשור לפסקה הבאה. עשו סייג לתורה זה כאילו משהו כללי כזה. כלומר, שאנשי כנסת הגדולה הם עושים גזרות דרבנניות, גזרות מחכמים, סייג זה גדר, שישמור על התורה. עשו סייג לתורה, זה מה שהם עושים. אתם יודעים, כשיש נבואה אין סייג לתורה, זה לא, זה משהו אחר. לא היה סייג, מה, לפני זה לא היה? לא היה. זה משהו אחר, אולי הדברים מסוימים ספציפיים היו, אבל השקס הגדולה זה מרחיבים את הסייג לתורה בצורה מאוד מאוד רחבה, כמה כאילו דקדוקי סופרים דרבננים ששומעים על מצוות התורה, תביני, זה כאילו דקדוק המעשים, אתה יורד כאילו למטה, אתה יורד למטה, אתה מתעסק בעשייה הפרטנית, ולא עכשיו בעליית הנשמות, זה בית הקדש ראשון עליית הנשמות, עשו סייג לתורה, זה שער השקס הגדולה, זה נקרא קדושת המעשים, שהמון גדרים דרבננים כדי לשמר את מצוות התורה, שאנשים לא יעבו על חוקי התורה, חס ושלום ודברים כאלה. בסדר? אז זה המשנקס הגדולה, הייתה קדושת המעשים גדולה. כן? שהתרחבות של תורה שבעל פה, התרחבות של תורה שבעל פה, בבית המקדש השני. כן? וגם נתרבו כמה מצוות דרבנן, כמו שאומרים כמה מצוות דרבנן, איזה למשל כמה מצוות דרבנן, איזה למשל, התרבו בבית, בבית מקדש שני, חנוכה אולי, חנוכה מצוות דרבנן, שהתרבתה בבית מקדש שני, בסדר? מה זה? איזה? פורים זה יותר כאילו בזה, יותר שייך לתנך, פורים זה עולם התנך, כאילו רוח הקודש, השגרת שינה עדיין. נכון, אולי פורים זה כאילו קצת שלב מעברי כזה, שלב מעבר. ושזהו הכל קדושת המעשים. אז אמרתי כאילו, יש החשכה של הסגולה, של האור של הסגולה, ממילא יש החשכה של הביטוי שלה כלפי חוץ, וההתחברות של הנשמה לבית עליונים, אבל מצד שני יש גדילה של קדושת המעשים בית מקדש שני. וזה בעצם תורף ההבדל. בין מקדש ראשון לשני. איפה, מה מופיע יותר? הכוח של סגולת הנשמה הישראלית, שזה שייך להשראת שכינה, להזרמה נשמתית, לנבואה, או הכוח של הבחירה המעשית של האדם מישראל, ההוצאה לפועל של הסגולה, כן? המימוש שלה, השמירה על החוקים, שמירה על הסדרים, שמירה על המצוות. רק נגיד, כמה שאנחנו בחנוכה, לא יכול להתעלם מזה ש... שמה שהסברנו מקודם זה בעצם אחת הסיבות המרכזיות לכל המאבק, לכל ההתנגשות של היוונים עם עם ישראל, של היוונים עם ישראל בחנוכה. עיקר הזה מגיע משם. מה הכוונה? אמרנו שבין גדע שני בעצם מה שהופיע בעם ישראל, הופיע עכשיו הכוח של החוכמה האנושית. עד עכשיו הכוח הנבואה, עכשיו מופיע הכוח של החוכמה האנושית. כן, שהוא שער שקנסת הגדולה של קדושת שמירת המצוות ועשיית המעשים הטובים וזה. אז כאשר אתה נמצא כאשר מופיע החוכמה של התורה שהיא מתלבשת בשכל האנושי, אז יכולה לבוא כנגד זה, כן, שכל אנושי בלי תורה. שכל אנושי בלי תורה, חוכמה אנושי בלי תורה. שמה כאילו, באה לבטא, באה להוציא לפה, רק את השכל האנושי. לא עולה עבר לזה, שזה בעצם יוון. יוון, הכוח שלה זה הכוח השכל, כוח החוכמה. זה הכוח של יוון. כל הפילוסופיה שבאה משם, כן, במתמטיקה, בשאר המדעים, וכל חוכמת הפילוסופיה, גם יותר מזה, הכל מגיע מיוון, וזה בא בעצם להיאבק, להילחם בעם ישראל, מצד שיש פה שכל כאילו אנושי שרואה שכל אנושי של תורה. הוא אומר, השכל האנושי של התורה של עם ישראל, זה משהו שמפריע להתפתחות שלנו, כן? אבל אתם מבינים, כשהייתה נבואה בעם ישראל, כשהייתה השראת שכינה, הפילוסופיה היוונית לא הייתה יכולה לצמוח. היא לא הייתה יכולה כאילו, הייתה יכולה אולי לצמוח קצת, אבל היא כאילו לא הייתה יכולה, נגיד את זה, לא הייתה יכולה להוות יריב שווה משקל למה שמתרחש בעם ישראל, כן? ברבי יהודה הלוי בספר הכוזרי כותב את זה, הוא כותב שאם היו הפילוסופים רואים את השראת השכינה הנבואה, את הנביאים של בית ראשון, הם היו מודים להם, כאילו, זה לא כוחות, כי אתה בא עם איזשהו שכל אנושי לעומת עובדה אלוקית שנמצאת מולך. יש פה נבואה, אתה רואה נביא, אתה רואה את אלוקים שמופיע פה, אתה ברוך שזה האמת, והשכל אנושי שלך הוא חשוב, יש לו מקום, אבל הוא לא יכול לבוא ולהגיד שאין אלוקים, הוא לא יכול לבוא ולהגיד שאין תורה, שאין עולם רוחני, שאתה צריך לא לשמור מצוות, אתה לא יכול להגיד את זה. כי אתה רואה את הציוויים האלוקיים פה לפניך. אם הפילוסופים רואים את הנביאים, הם מודים להם. בסדר? אז לכן, המעבר הזה, מגרש ראשון לשני, הוא מאוד, מאוד קשור ושייך לכל נס חנוכה, לכל המאבק של היוונים עם ישראל. כן, אז עצמנו די חובה קצת על חנוכה היום גם כן, בסדר? ככה, ממש הסוף, צריך עוד לטעום מהדקות האחרונות, מהשעות האחרונות של חג החנוכה. יפה. אז הבנו מה סיפרנו רבה כאן, בין מקדש ראשון, קדושת הסגולה מתפרצת. בין מקדש שני, הסגולה יורדת, אבל קדושת המעשים מתפרצת, כן? אלא שקדושת הסגולה לא הייתה גדולה כך בית ראשון. על כן, אמרו חז"ל בפרק עמדי יום, הראשונים שנתגלה עוונם, נתגלה קיצם, אחרונים שלא נתגלה אבונם, לא נתגלה קיצם, פירוש. כן, זה ראשונים, הכוונה במקדש ראשון, נתגלה אבונם. כן, לפי הפשט, הכוונה ידעו מה, מה נחב את המקדש, עבודה זר גלויות וכל זה, אז נתגלה קיצם, היה קץ אחרי 70 שנה. אחרונים, במקדש השני שנחב, לא נתגלה אבונם, לא נתגלה על מה, על מה הוא נחרב, לכן לא נתגלה קיצם, לא נתגלה מתי יהיה הקץ. מתי יהיה הקץ? עכשיו אנחנו נמצאים בקץ, ברוך השם, אבל אז לא נתגלה קיצם, לא, לא היה כתוב 70 שנה, אני אגל אתכם, או 200 שנה, לא משנה, או 300 שנה, אפילו, לא היה כתוב את זה. אלא יוצאים לגלות עד כי יבוא גואל. פירוש, עכשיו מסביר הרב, הוא מסביר קצת אחרת, אבל לא קצת אחרת, הוא מעמיק, זה לא אחרת, אלא הוא מעמיק את הדבר. פירוש הראשונים היה החיסרון שבהם במעשים, שהם מגולים, נכון? הרי זה, על זה נחרב את הקדש השרון, במעשים. אבל בעצם כוח קדושת סגולת נפשותם היו רמים מאוד. שמה הייתה סגולת הנשמה הישראלית, תמונת הנפש הישראלית הייתה חזקה ועוצמתית מאוד בקדש ראשון. על כן היה התיקון נוח בהם. אני קורא ואחרונים שהחיסרון בהם היה מצד מיעוט הקדושה הפנימית, וזהו לא נתגלה אבונם. כן? מה אנחנו נקבל בקדש השני, מה החיסרון היה? מצד מיעוט הקדושה הפנימית. כאילו שקדושת הסגולה היא הייתה פחותה יותר, כן? הייתה מעטה יותר, כן? וזהו, לא נתגלה אבונם, אף על פי שבגלוי היה נראה מעשיהם יותר טובים, קודם כל לא נתגלה קיצם, הרי זה בדיוק הפוך, נכון? בקדש ראשון, זה היה נראה, אתה קורא את סיפורים בתנך, לא סיפורים, אתה קורא את התנך, את הנבואות של התנך, אתה רואה מה זה, איזה תיאורים שם של עבודה זרה, של שחיתויות נוראיות וכל זה. אתה קורא בין דרשו שם, את השני, אתה יודע, הוא שם צדיקים, הוא שם תנאים, מה זה, בזמן רבי עקיבא נחבה, זה רבי עקיבא, כל מיני תנאים כאלה קדושים, מה זה הדבר הזה? כן, איזה אנשים צדיקים היו שם, הוא אומר, נכון, אז מה, 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 בגלוי אני רואה מעשיהם יותר טובים בגלוי, כן? אבל לא נתגלה קיצם, כי העיקר, מרכז הקובץ צריך לדעת בין שתי הבחינות האלה, בין שני הכוחות האלה, הסגולה והמעשים, מרכז הקובץ זה הסגולה. איפה שצריך יותר לתקן את הכוח של הסגולה, זה תהליך יותר ארוך. זה תהליך יותר מורכב. זה תהליך יותר קשה לתקן את כוח הסגולה. זה בית קנת שני, צריך לתקן את הסגולה עכשיו. אפילו שהמעשים הם יותר מתוקנים, אבל עיקר עיקר נקודת המשקל, עיקר מרכז הכובד של האומה הישראלית, זה הסגולה שלנו. כלומר, הקדושה שנמצאת בנשמות, קדושה האלוקית שנמצאת בנשמות. בית קדש ראשון, היא הייתה הופיעה בעוצמתה, רק היה בעיות מעשיות, או בעיות של מעשים אפשר לתקן. זה בעיות נגלות. זה הכוונה, נתגלה אבונם. רואים שם מה המעשים שלהם בעייתיים, אפשר לתקן את זה. כי הסגולה גם ככה מתוקנת, טוב, בוא נתקן כמה פרטים. אבל, בית קדש שני צריך לתקן את כוח הסגולה בעצמו, אתם מבינים? צריך לתקן, ונקרא שוב, ואחרונים שהחיסרון בהם היה מצד מיעוט הקדושה הפנימית. וזהו לא נתגלה אבונם. אף על פי שבגלוי היה נראה מעשיהם יותר טובים, מכל מקום לא נתגלה קיצם, כי לתקן כוח הסגולה הפנימית, כשמתחסר, צריך זמן יותר גדול, והשתדלות יותר נשגבה. בסדר? הסגולה זה משהו הרבה יותר מורכב וקשה לתקן אותו. זה, 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 זה הדבר העליון בעם ישראל. זה תהליך של 2000 שנה, זה תהליך של גלות ארוכה, אז לא ידעו כמה זמן זה, כן. צריך זמן יותר גדול, השתדלות יותר גדולה. עכשיו הוא מסביר איך זה, תראו את ה... זה שתי הבחינות. את כן אמר, עד יעבור עמך השם, אדם זה כזה. עמך השם, זה ביה ראשונה למה? עמך השם שמתייחסים אליך מצד עצמם וסגולתם, זהו ביה ראשונה. זה עמך השם. העם שלך. כלומר, אנחנו נבראנו ממך, נוצרנו ממך. ומנה יש לנו את הקדושה האלוקית, את הכוח של הקדושה ממך, זהו את כוח הסגולה שנזרה בנשמות שלנו. זה עמך השם. בסדר? מתייחסים אליך מצד עצמם וסגולתם, זהו ביה ראשונה. עד יעבור עם זו, שאינם כל כך מתייחסים אליך, זה לא עם חי, אלא עם זו, כאילו משהו קצת חיצוני מהשם, שהקדושה נתמעתה מצד הסגולה, ומכל מקום קנית. קנית, מה זה לשון של קניין? יש בהם קניין מצד פעולת המעשים הטובים, זו ביה שנייה. הבנתי, כאילו, אז אתם אומרים לך השם, בביה ראשונה, שעם ישראל נכנס לארץ, מהשראת השכינה, ישוע בינו וכל זה, אז מתייחסים ממש לעצמיות האלוקית. לעצמיות האלוקית, ולכן קדושת הנשמה הישראלית היא הייתה מהירה וחזקה מאוד, הייתה כל השראת שכינה וכל זה. אבל המעשים, היה בעוד במעשים טוב, אז זה, בגלות יכולים לתקן את זה יחסית בזמן מועד, בתהליך יחסית קצר. אבל עם דעבור עמזו קנית, עמזו, לא עמך השם. עמזו משהו קצת רחוק ממך, כן? אבל קנית, יש בהם את קדוש פעולת המעשים. זה אנשי כנסת הגדולה, המצוות דרבנן, כן, נר חנוכה, שתקנו בבית שני, הסייגים שקנו אנשי כנסת הגדולה, כל התנים, כל ההקפדה הפרטנית ושמירת המעשים, אבל בסוף חסר קדושת הסגולה. אז זה שתי הבחינה של בית המקדש השני, עמזו קנית, קניין המעשים. אחרי זה בית המקדש השלישי, כאילו התהליך של הגאולה האחרונה, היא בעצם כאילו מחברת את שתי הכוחות האלה ביחד, תבין לי זה כאילו, היא מחברת את שניהם, אנחנו בעצם הולכים לחבר גם את כוח הסגולה של בית ראשון, וגם את כוח המעשים של בית שני. אנחנו לחבר את כוח הסגולה העליון של בית ראשון, ואולי אפילו מדרגות יותר גבוהות, אני לא יודע, מדרגות אפילו יותר גבוהות בית ראשון, אני לא יכול להביא זה, אבל כנראה שזה כיוון כזה, וגם מקדושת המעשים בקדוש השני, כלומר שיהיה באמת גם של הוצאה לזה של הפועל, במצוות, בשמירת התורה, שמירת לא תעשה, שמירת תעשה, שמירת המעשים טובים וכל זה, עולמות החסד, הכל מתחבר ביחד, הסגולה והמעשים, ולכן זה בקדוש הנצח, אתם מבינים? כי גורם הנצח שני נחרבו, כל אחד עם החסרונות שלו, בגלל שישי הוא לא נחרב. כי בעזרת השם הדברים האלה יתחברו. כרגע עוד לא מחוברים, אבל הולכים ומתחברים הסגולה והמעשים ביחד בגאולה שלנו. טוב, ברוכים תהיו. עד כאן. שלום כוח.